רבותיי, בואו שיעור.
שיעור על מה?
שב.
שמע.
מי שלא יושב?
שב.
טוב, על מה אנחנו ניתן שיעור היום? אני רוצה לדבר היום על נושא מאוד מעניין. דיברנו בשתי השיעורים הקודמים, כמה שזיכרוני מזכירני, דיברנו על תפילה וכוונה, על החשיבות של תפילה וכוונה. אחר כך נתנו שיעור על תפילה בציבור, ועשינו איזשהו עימות בין הדברים, שהשאלה שנשאלת היא, מה גובר על מה? תפילה בציבור או תפילה בכוונה? במידה ואדם אומר לך שאני בציבור לא מכוון, רק אני ביחידות, אני מכוון, אז העמדנו דבר מול דבר. ראינו שלגבי תפילה בכוונה, הרמב״ם כותב דברים נחרצים. תפילה, מי שיתפלל בלי כוונה, זה אינה תפילה. כן, תפילה בלי כוונה, אינה תפילה, אומר הרמב״ם. גם אם היום, אני יודע שאנחנו היום בדרגה הרבה יותר נמוכה, בכל פנים, נתנו להבין, הרי זה דינים מפורשים בתלמוד, דינים מפורשים בשולחן ערוך, על חשיבות של הכוונה. זאת אומרת, ראינו לגבי תפילה בציבור, יש מעלוגת בין הפוסקים, האם זה מצווה, האם זה מעלה, השתדלות, ראינו כל מיני דיונים לגבי הדבר הזה. היום אני רוצה לדבר על עוד דבר שמתעמת עם תפילה בציבור, אלא שכאן זה לא רק שאלה של מעלה מסוימת מול תפילה בציבור, אלא כאן נכנסים בכלל לסוגיה שבה אני לא אגע לעומק, שיש חילוקים בין דעות הפוסקים, דעת ההלכה שהיא ברורה, לבין דברים שהם על פי הקבלה. אז אולי אני לא האדם הנכון לדבר על פסקים של הקבלה, כיוון שאני יותר חסיד של השיטה שאומרת שלא נאמרו הדברים הללו, אלא למצניעיהם, אלה שנוהגים על פי המצווה בדרך כלל, למרות שבענייני תפילה יש לא מעט דברים שהתקבלו ושהשתרשו ברוב עם ישראל, כולנו נוהגים על פיהם. אבל אני אגיע בסוף לנקודה הזאת, מה עושים כשיש התנגשות בין הדברים, אם יישאר זמן, אומר אותו, אני אומר את זה על קצה המזלג. השאלה שבא נידן, אדם שבא באיחור לבית הכנסת, בא באיחור לתפילה, שאלה מצויה מאוד בשלוחת, אבל זה לא מצוי בשלוחת, לא, נכון, 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 במקרה וקורה, מקרה וקורה, הוראה לרבים, זה דרוש ומקבל שכר, זה הלכתה למשיחה, אז זה נקרא. טוב, קורה לפעמים שאדם מתאחר לבוא לתפילה, כן, קורה לפעמים שאדם מתאחר לבוא לתפילה, זה ברור שהוא לא יכול להתחיל את התפילה מברכות השחר, עקדה וכל סדר התפילה, כי אחרת הוא יפסיד את התפילה בציבור. אז השאלה שלו היא נשאלת, מה הוא עושה? אז זה ברור שאם אנחנו עכשיו פותחים את השולחן ערוך, אנחנו רואים דברים מפורשים. מרן כותב כך, סימן נ"ב סעיף א', אם בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסוף פסוקי דזמרה, זאת אומרת, אין מצב שהוא קורא את הכל כפי הסדר. שב, 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 מספיק, נו. אומר ברוך שאמר עד מהולל בתשבחות, עד כן, עד סוף הברכה שלה, ואחר כך תהילה לדוד, הכוונה אשרי, עד מעתה ועד עולם, הללויה, ואחר כך הללו את השם מן השמיים, עד לבני ישראל כרובו, הללויה, ואחר כך הללו אל בקודשו, עד כל הנשמה תהלליה, הללויה. ואחר כך השתבח, ואחר כך יוצר, וקריאת שמע וברכותיה, להתפלל עם הציבור. זאת אומרת, יש חטיבה בתפילה שאי אפשר אותה להפריד בשום מחיר. זה לא משנה מקובלים, לא משנה פוסקים. מי יוצר קריאת שמע, הברכות שאחרי קריאת שמע ותפילת עמידה, זה מה שנקרא בגדול סמיכות גאולה לתפילה, אי אפשר לנתק. לא, אני כבר נזרתי. טוב, הבאת, זה שירה עם רבותיי, כאילו שאכלתי. אז אי אפשר לנתק אותה. זאת אומרת, זה מציאות שאי אפשר להפריד. גם אם בגלל זה תפסיד תפילה וציבור, תפסיד. סמיכות גאולה לתפילה ושערית, עדיפה, היא חמורה לנו, היא עדיפה על הכל. בניגוד לערבית, אדם נגיד עכשיו הגיע 8:10, או 8:10, זה לא בטוח שהוא ימציא פה את ערבית. זה 8, זה שעון, שמונה ורבע הוא מגיע, פתאום הוא רואה שהציבור כבר בהשכיבנו. מה יעשה? פנה לי כמה עמידה, יגמור שיר למעלות, עלינו לשבע, ואחר כך יתחיל מחדש והוא רחום, ותפילת, ואת הברכות של קריאת שמע וקריאת שמע. למה? כי בערב סמיכות גאולה לתפילה היא לא כל כך חמורה. נכון שאנחנו מסמיכים גאולה לתפילה גם בערב, מה שחז"ל אומרים, איזה הוא בן העולם הבא, אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה. תזכירו לי פעם, נלמד איזה פסקה של הרב קוק בעין היה על הנקודה הזאת. למה דווקא מי שמסמיך גאולה לתפילה של ערבית הוא בן העולם הבא? מה, ואם הוא מסמיך גאולה לתפילה של שחרית, הוא לא בן העולם הבא? עליו הגמרא אומרת שהוא רק מי שמסמיך גאולה לתפילה בבוקר אינו ניזוק כל היום. הגמרא ספרת על אחד המוראים שהוא חייך כל אותו היום. יענו, הוא סמך גאולה לתפילה והיה מחייך כל אותו היום. אבל על מי שסומך גאולה לתפילה של ערבית, חביבי, חבל על הזמן, בין העולם הבא. בין העולם הבא זה לא חלק מהעולם הבא, הוא בין העולם הבא.
שחרית
חייבים. חייבים, ערבית לא עולה. טוב, כבר אותי, בהזדמנות, בהזדמנות. לא, לא, הרב קוק זה לא וורטים, הרב קוק זה... אנחנו נצלם ונביא בלי נדר
ודעת השם.
אז מה זה גם אנחנו נדור, בגלל שיש לנו כאן את אמיר דהן, ידידנו היקר, הוא גם כן מנהג של המרוקאים שהיו נוהגים, כמעט שהם אמרו שכבר, אם הגמרא אומרת שאחרי גאל ישראל, אתה אומר השכיבנו, ואתה אומר חצי קדיש, אז היו שני מנהגים אצל המרוקאים. מנהג אחד שהיו מוסיפים, יראו עינינו, זה לא רק המרוקאים באמת, זה מופיע עוד בראשונים, הרב דניאל עשה על זה פעם מחקר מקיף על כל הנושא הזה, על כל ה-18 פסוקים שאחינו התימנים גם כן קוראים אותם, 18 הזכרות יש בהם את שם השם, בסוף זה יראו עינינו, מי שרוצה, כתב על יסוק על זה כאילו כתוב, אבל המרוקאים היו מוסיפים בערב ראש חודש משפט כזה, ראש חודש לברכה לחיים טובים ולשלום, נכון? נכון, אבל זה הפסקה. יש כאלה שהיו אומרים, שאתה מגיע לעלה ויבוא, תודיע. יש כאלה רואים, אתה מגיע לשם, חלק כבר לא...
מה, וזה שאתה
חושב
לחיים
טוב ושלום,
יום כל שבוע ופרשת?
מה זה? בסידור של ידידנו היקר, אמיר דהן, מופיע הפסקה הזאת. חודש לברכה לחיים טובים, אני חושב שזה מופיע אצלך. כן, אני חושב שזה מופיע, ובכל מקרה, אצלי בסידור זה מופיע. אצלי זה מופיע בסידור, הפסקה הזאת. אז זה נועד על מנת להזכיר. כיוון שלא חמור כל כך גאולה לתפילה, אז הוסיפו אזכרה, נגיד להזכיר לציבור את יעלה ויבוא. היה לו איזה חזן בבית הכנסת, שהוא מאוד היה חושש להפסקה, אבל... תגיד לו מים, מים. כוס מים, אני אברך אותו.
מים.
רק מים, רק מים. אז היה לנו איזה חזן שהוא לא היה חושש להפסקה, הנה רבותיי, בליל ראש חודש, זה הלכה, מכריזים כל הקהל יחד, ראש חודש לברכה, לחיים טובים ולשלום. אתם ראיתם פה את הסידור הזה בחזרה, אז כתוב נגיד...
הסידור החזן של אחד תפילתי?
לא, 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 אנחנו לא מחזיקים כאלה דברים, זה סידור של ידידנו אמיר דהן. פה כתוב... מלך ממית ומחיה ומצניע ושועה בסוגריים, בחזרה עונים בקרוב. כמו שלא כתוב, אם לא ענה, לא יצא את החובה, אבל זה המרוקאי. זה לא צריך יהודי מרוקו.
אבל לא יצאנו בזה?
אבל הגמרא פה שואלת
ברכות,
כי
אתה מוסיף אותו, לא?
מה? למרות שזה בית התאריך, אתה מודד תקנה, וזה לא.
או, אז הגמרא אומרת לגבי כאילו השכיבנו. עכשיו, אז הפוסקים דנים, כבר התוספות כבר מביאים את ה... את המנהג הקדמון שהיה, 18 פסוקים וברכה, כמו שנקראת, יראו עינינו. אחרי כל זה, עוד דנים, האם מותר להזכיר, יעלה ויבוא, וכדומה וכו'. ואני אומר, אז יש, היה לנו איזה חזן, שהוא היה חושש מאוד לכל מיני, לא להגיד, יעלה ויבוא לפני העמידה. מה הוא היה עושה? היה מתחיל את העמידה בלחש, שהיה מגיע, נגיד, השם שוודאי תפסה, ברוך אתה השם, בשם ועדן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, יעני, תדע, יעלה ויבוא, כאילו אנשים, עמך ישראל פשוטי, מי ככה זוכה? אני אמרתי לו, אני אגיד, אם אתה חושב, אז אני אגיד, יעלה ויבוא, אבל... כל פנים, זה עניין של סליחות גאולה לתפילה.
שחרית לא יכול להגיד.
שחרית אפילו בשתיקה. אם אדם יודע שהציבור לא יגיע, אז מחכים. או שירה חדשה, הפרדים נהגו בתהילות לאלה להפסיק. שחרדים נהגו שבשירה חדשה לחכות, ועוד אם יש מניעה, כמו שפה בשלוחה נוהגים. על כל פנים, שחרית גאולה לתפילה בערבית היא פחות חמורה, ושחרית היא חמורה מאוד. אז לכן החטיבה הזאת של יוצר, קריאת שמע וברכות ותפילת עמידה, אין לנתק ביניהם. בסדר? עכשיו אומר הרב, ואם כבר התחילו, זה השולחן אור, ואם כבר התחילו הציבור יוצר, ואין שהות לומר פסוקי לזמרה, אפילו בדילוג, אני נתתי לך, תגיד ברוך שאמר, שלוש מזמורים, אשרי, הללות השם מן השמיים, והללו אל בקודשו, והשתבא, אם גם זה לא מספיק לך, בדבר הציבור כבר התחילו יוצר, ואין שהות לומר פסוקי לזמרה, אפילו בדילוג, יקרא קריאת שמע וברכותיה עם הציבור, מתפלל עמהם, ואחר כך יקרא כל פסוקי דזמרה, כמנה ברוך שאמר וכו', בלא ברכה של לפניהם ולא של אחריהם. זאת אומרת, יש לנו כאן, רגע, אנחנו נגיע לכל. הגמרא אומרת, אמר רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, אחר כך יתפלל. כל העניין הזה שאנחנו רואים פסוקי דזמרה לפני התפילה, זה סידור השבח של בורא עולם, אחר כך להתפלל. גם תפילת עמידה שלנו, תפילה עצמה, היא בנויה ככה. אתה מתחיל קודם כל שלוש ברכות ראשונות שהן שבח. לפני שאתה בא לבקש, אתה קודם כל משבע. אז זה לא רק בתוך תפילת העמידה, אלא גם כל המבנה של התפילה שלנו הוא כזה. יש לנו את פסוקי דזמרה, שזה תקנה של הקדמונים, עם ברכת ברוך שאמר, משתבר לא ניכנס מה המקור של שתי הברכות האלה, ברכה של לפני פסוקי דזמרה וברכה של האחרי, שהעון המרכזי הוא יותר שבחו של המקום, כמו שאדם הולך למלך, אז הוא קודם כל משבח אותו, ואחר כך הוא מבקש, אותו דבר זה גם המבנה בתוך העמידה ועד העמידה, זאת אומרת פסוקי דזמרה, ושל זה למדנו ממשה רבנו עליו השלום, והתחנן אל השם, בעת ההיא לאמור. מה הבקשה? תתחיל. לא, מה הוא עושה? השם אלוהים, אתה חילות להראות את עבדיך, את גודלך, את ידך החזקה, אשר מיאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך, איך יגבו אותך. זאת אומרת, קודם כל, אחר כך מה הוא אומר? ברנה ויראה את הארץ הטובה. קודם כל הוא שיבע, ואחר כך מה הוא עשה? הוא בא וביקש את מה שהוא עשה. מאמר מוסגר, נעצור לרגע. לא יודע אם אמרתי את זה, אם אמרתי ששמע את זה יהיה פעם שנייה, שלא שמע, שיהיה פעם ראשונה. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה אומר רש"י במקום? מכירים את הרש"י שמה? אחרי? מלחם, לא, אתה יודע, לא עבוד. זה תשאיר לנו משהו לתרומה. אחרי מלחמת סיחון ועוג. זאת אומרת, רש"י אמרנו, רש"י נהיה פתאום ספר היסטוריה, מתי התפלל משה רבנו לבורא עולם וביקש לעבור, להיכנס לארץ ישראל? אחרי מלחמת סיחון ועוג. טוב, אז אם היינו עכשיו קודם ספר היסטוריה, רש"י היה עוזר לנו מאוד, אבל רש"י ודאי לנו שהוא לא ספר היסטוריה. רש"י בא להגיד פה משהו הרבה יותר מזה. אז אמרנו פעם בשם ספר עיטורי תורה שמביא בשם מישהו, לא יודע, לא זוכר כרגע, נכון לי, אומר דבר נפלא מאוד. מה הקשר בכלל בין סיחון לעוג? זה ידוע, עוג מלך הבשן כתוב בפרשת לך לך. אברהם אבינו שומע את מלחמה של ארבעה מלכים מול חמישה מלכים. ושומע אברהם אבינו שנשבע אחיו. מי זה אחיו? לא. ממי הוא שמע? כתוב ויבוא הפליט,
לא, זה אחיו או בן אחיו?
אחיו, אבל שזה כוונה, הוא היה כאילו בן אחיו, אבל נקרא אחיו, היום כולם אחי, 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 כן.
גם פעם.
קיצו, גם אחותי כולם רואים, היו אחותי, אחותי, נכון? גם אמר אבינו, אמר לי שתו אחותי.
כמו אצלנו, אחי,
בעניינים. כן, עניינים, זה המילה.
למה הם נעשית המעשם לתמות?
הרב לצרי פעם אחת אמר, שמעתי אותו אומר, אבל אתם מכירים, ורישה היא כמו מכונת כביסה. זה מוקלט? לא משנה, ימחלו לנו אנשים, ימחלו לנו אנשים, חבר שלום. אני לא, זה לא אני, זה הרב לצרי אמר. הוא אמר, רישה זה כמו, זה רק בגדר מילטר דמדיחות, לא, הוא יודע שזה לא...
ידוע, ידוע.
הוא אומר, רישה זה כמו מכונת כביסה. למה? טוב, הכל פנים, אז כתוב, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, מי היה הפליט? עוג מלך הבשן. כתוב, שנפלט מהרפאים, כן, הוא... אז אומרים, רבותינו, שזכה, כאילו עוג מלך הבשן, לשלוט
בכיפה.
מהרפאים, הענקים שהיו עד בימי הבריאה וכו' וכו'. אז אומרים שהוא זכה, לשכר גדול מאוד, לכבוש ארצות, לשלוט בעולם, אבל רש"י שם מביא בשם חז"ל במדרש, אומר ריבונו של העולם, עוג מלך הבשן הזה, הוא עוד היה מלך, אבל מה הייתה המטרה שלו? מה הייתה הכוונה שלו? הוא אמר, אברהם אבינו הזה הוא איש חסד, הוא ישמע, שרה עכשיו הולכת.
למה זה?
הוא ישמע עכשיו, אני רק אני לא יודע איך הם משתמשים בסוכרזית. אני לא יודע,
כפית מלאה.
כפית בחייתי שתיים, אני יודע.
אחד, אני יודע.
אם לא נוטים עוד איזה עשר, כל סוכריות, לא? בקיצור, טוב, אומר עוג מלך הבשן הזה, אומר ככה, אומר אברהם אבינו הוא איש חסד, זה לא רק שנותן אוכל, נותן כסף, הוא ישמע שבן אחיו נשבע במלחמה שהייתה בין ארבעה מלכים לחמישה מלכים, הוא ישמע שלוט נשבע, אברהם אבינו הזה לא רואה בעיניים, הוא ישר יוצא למלחמה. עכשיו אם הוא יצא למלחמה הוא יכול להינצל? הוא לא יכול להינצל, הוא ימות, ואז אם הוא ימות, הוא ייקח את אשתו שרה לאישה. זאת אומרת, הכוונה שלו הייתה זדונית. אלא מה? התוצאה של המעשה שלו היה חיובי. כי בסופו של דבר, הוא בישר את זה לאברהם, אברהם הלך והציל את לוט. אז במעשה של עוג, ראינו כוונה שלילית למעשה חיובי. משה רבנו עליו השלום, המעשה שאנחנו יודעים, שבעתיו, בגללו, הוא לא זכה להיכנס לארץ, זה היה מי מריבה. נגיע לפרשת חוקת, נעשה שם להבין מה בדיוק היה הפשר של הטעות, אם אפשר להגיד, אם מותר להגיד, שעשה משה רבנו. אבל שם רבותינו מביאים שאיזשהו לימוד זכות על משה רבנו. משה רבנו הייתה לו כוונה טובה. מה הייתה הכוונה של הרי? הרי בורא עולם אומר למשה רבנו, ודיברתם אל הסלע. מה עושה משה רבנו? מכה את הסלע. אבל מה היה המטרה של משה? בין הפירושים שנאמרו. אתם יודעים, אחד מהפרשנים, רבי שמואל דוד בוצטו, היה פרשן על התורה מאיטליה, בפרשה הזו הוא לא מבאר כלום. למה? הוא אומר, ריבונו של עולם, משה רבנו חטא חטא אחד, נגיד, חטא, טעה, נגיד, אם מותר להגיד. בא רבי יצחק אברבנאל ואומר 10 אפשרויות לחטא. בא אור החיים הקדוש, דוחה את כל העשר וממציא 6 חדשות. אומר חטא אחד עשה כבר העמיס עליו עשרות, אני לא רוצה לכתוב לו, שמא נמצא גם אני מוסיף עליו עוד חטא. אז הוא לא רצה לכתוב כלום. אז אחד מההסברים, אומרים שם במדרש, שמשה רבנו, הייתה לו כאילו כוונה טובה. משה רבנו אומר, אם אני עכשיו רק אדבר אל הסלע, והוא יוציא מים, יהיה פה כתרוג גדול על עם ישראל. מי יודע מה זה אבן, אין לו לב, אין לו אוזניים, אין לו עיניים. רק דיברו אליו, כבר הוא שומע. ועם ישראל שיש לו לב, יש לו עיניים, ואוזניים, הוא מקבל רק מבורא להם רק טובות, לא מקים, ייתן פה כתרוג על עם ישראל. מה עשה משה רבנו? היכה בסלע, כדי למנוע כתרוג. אז מה עשה פה משה רבנו? עכשיו הייתה לו כוונה טובה, אבל המעשה שלו, היה מעשה לא טוב, למה? כי השם אמר לו, תדבר, והוא היכה. משה רבנו כל ימי חייו ראה שהוא נטבע על זה. מה הבין משה רבנו? המעשה הוא הקובע, הכוונות זה תשאיר חביבי בתפילה. הכוונות הטובות שלי לא הועילו. כי תכלס, על מה, דן אותי בורא עולם? על המעשה, אמר לי תדבר, ואני עיקיתי. אז אני לא בסדר. פתאום רואה משה רבנו, שעוג מלך הבשה, נלחם איתו וקשל. הרי חז"ל אומרים שכשמשה רבנו לפני המלחמה עם עוג, הוא פחד. ממה הוא פחד? מאותה זכות שיש לעוג מלך הבשן, שבגללה ניצל לוט. משה רבנו פחד מזה. פתאום הוא רואה שהוא גבר עליו בקלי קלות. אז מה הבין עכשיו משה רבנו? כנראה שהזכות של עוג היא כבר לא זכות. כי אמנם הייתה לעוג, אמנם היה לו מעשה טוב, אבל הכוונה שלו הייתה כוונה לא טובה. אז מה הבין עכשיו משה רבנו? שמה שקובע זה הכוונה. עובדה שעוג נכשל. הכוונה היא הטובה. אם הכוונה היא הטובה, אז למה במעשה שלי, אני לא מוכן להיכנס לארץ? לכן מתי משה רבנו מתעורר לבקש ולהתפלל להיכנס לארץ? דווקא אחרי מלחמת סיחון ועוג, שאז הוברר לו שמה שקובע זה הכוונה. בכוונה של משה הייתה אז כוונה מעולה. ככה ראיתי בספר איתורי תורה, ואולי אמרתי זה ל...
אם הוא עשה התבודדות לפני זה, זה יפות את כל הבעיה.
אתה לא שם עם ההתבודדות לפני זה. עד שאתם זוכים לשיעור עם 20 חבר'ה, אתה רוצה להתבודד? איך להאריך. יש גשם עכשיו, תמתם. טוב, נחזור לענייננו. היה פה פעם איזשהו כנס של ראשי ישיבות, ישיבות הסדר, ישיבות תיכוניות. היה פה הרב יוסף בגז, מכיר את הרב יוסף בגז? זה חליל. חליל.
הוא הביא לי
איך ונצא לצאת. כן? בקיצור, הוא לא היה בין היושבים ראשונה שם שכל אחד נתן הרצאה, נתן פה, נתן שם. בקיצור, אז... אבל הוא ישב בין הציבור. עכשיו הוא יהודי ש... הוא יודע הרבה וגם עושה הרבה פרובוקציות. הוא אוהב לעורר דברים מעניינים. בקיצור, הוא, בתור אחד מהקהל, זרק איזשהו נושא, נרד שם פוליטיקה, נרד שם כל מיני דברים, כולם רועשים, כועשים וזה, אז המנחה אומר, נחזור לענייננו. אז אומר לו, זה לא היה ענייננו! טוב, אז אנחנו באמת חוזרים לענייננו, לעניין שאנחנו עוסקים בו. זאת אומרת, מרן כותב בו דברים מפורשים. אתה... המטרה היא תפילה בציבור. אם בשביל זה אתה תצטרך לדלג בתפילה, תדלג. למה? התפילה בציבור גוברת על הדבר הזה. התפילה כפי סדר זה לא רק עניין של עולמות, של קבלה וכו' וכו'. יש לזה גם עניין הגיוני. מתחילים את התפילה עם ברכות השחר, עוברים להזכיר זכות אבות של העקדה, לאט עד מגיעים לקורבנות שהם היו מוקדם בבוקר, תמיד וכו'. לאחר מכן אנחנו ישר מתחילים בשירו, כן, הודו לשם קירו בשמו, כן, אנחנו בראש הנותנים בימי רביעי, אחרי הערבית, שירור על התפילה, נסביר גם את הסדר של כל דבר ודבר, למה הוא נמצא במקום, אבל הודו לשם קירו בשמו למשל, זה מזמור שהיו אומרים אותו אחרי הקרבת קורבן התמיד. לכן תמיד צריך להסמיך את הודו לקורבנות. למשל, אם אין מניין בסיום רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת, אתה גומר להגיד עכשיו את כל הקטע הזה, ואין לך מניין, אתה לא מחכה למניין. אתה ממשיך הודו. איפה אתה מחכה למניין? לפני ברוך שאמר. למה? אנשי הודו שייך יותר לאמירת הקורבנות, כי זה היה המזמור שבעת שהקריבו את קורבן התמיד אמרו אותו. לכן לא מפסיקים בין הודו לבין הקורבנות. ואחר כך מתחילים פסוקי לזימה לסדר שמחו של מקום, ויוצר, אז יש גם סדר הגיוני. כן.
יש, אני רואה שעכשיו פסיק בין יהודה בן תימה לבין, כאילו בין איזה הוא מקומן ליהודה בן תימה, אתה מגיע, מגיע לבית מדרש, לבית הכנסת, מניח תפילין, ממשיך יהודה בן תימה והודו. כי הרי בין הודו לברוך, בין הודו לברוך שמה, כאילו עד ברוך שמה אסור לדבר שם, או שאני טועה?
לא, לא, לא. אני רציתי ככה, אני חושב לעניות דעתי, מה שאני יודע, זה עכשיו גלגולי שלג, תעלה הרבה.
גלגולי חמורים, פעמיים בשבוע, עוד פעם אמרת שאני שמלים פעמיים בשבוע, ואולי יום בדרך
הרבה. זה התיקונים רבותיי, ללכת לרון מלכה, עולה השירות, ברבע לחמש, יהיה פירוט, פירוט. פירוט, מה מועיל, מה לא מועיל. בעיקרון, אנחנו שמשל בתקופה הזאת, אני כבר חולון, עכשיו הנץ מאוד מאוחר, אז היינו... לא, לא. עכשיו, יש אנשים עובדים. פה לא מרגישים נץ מוקדם, נץ מאוחר. טוב, בשמונה מתחילים, אז לא מרגישים. זה תמיד הנץ.
אבל הנץ פה בעשרה לשמונה.
עשרה לשמונה, כן. לא, הפוך, עמוד השער זה בעצרה לשמונה. אני עצו בעצרה לתשע, שזמירה כבר מתחילה להתעפה. אז היינו אז עושים הנחת, גם הזמן הנחת התפילין היה מאוחר. אז היינו שואלים עד ברוך שמה, ואז היינו עושים הפסקה, ואז היינו מניחים תפילין, כי כבר הגיע הזמן, מניחים תפילין, אבל לא עושים הפסקה לפני הודו.
אני חושב תשובה.
חמש ועשר מתחילים, השנים האלה היינו מתחילים ברבע לשש, וגם זה בלחץ, בלחץ, ממש בלחץ.
הרב, הוא לא הקשיב את
זה. מי ברוך שמה? שיעור שלם, אתה מדבר על תפילת הלבנת, תפילה לפני הזמן. בקיצור, מה שהיינו עושים... איך? כן, יש כאלה שבכלל בהשתבח, אבל ברור... שלא לפני הודו זה לא טוב, כי בין הקורבנות, להודו לא עושים הפסקה. בין הקורבנות להודו, לא עושים הפסקה, כדי להצמיח כמה שיותר את הודו לקורבן
התמיד. מותר לדבר לפני ברוך שמה?
מותר, כן, עד ברוך שמה מותר. גם אין מצווה לדבר, אבל אם אני לא רוצה לדבר, דברים הנצרכים, אז לפני ברוך שמה.
מה, אבל בבין הקורבן
הזה עוד הוא יש... אבל אמרתי, כמה שיוצא... לא, אין איסור הפסקה כמו שיש איסורים בדברים אחרים, אבל בעיקרון, אם אתה רוצה להגיד להניח תפילי, או אתה רוצה ללכת למשהו, עדיף תגמור את הודו עם הקורבנות, ואז תעשה. קורבנות
עם הודו.
כן, להסמיך תמיד את הודו...
כולל לשם מלך.
אפילו אתה...
כולל השמל... לא, אפשר
למוצא
שמל...
לא הבנתי,
אז איפה? אז לפני... כן, אפשר... כן, בדרך כלל היו נגיד להסיק מן השם מלך, היו אז את הפרשיות של הספילין היו אומרים אז, כך מובא בספר גם החיים.
אפשר
להגיד
אם להגיד כאילו
שם יחוד,
אם התחלתי להגיד...
אני אגיד לך, רבי חיים פלאג'י כותב שהיו אומרים את המזמורים, את הפרשיות של הספילין לפני השם מלך. כך גם נהגו בקהילות יוצאי מרוקו. בקהילות יוצאי מרוקו נהגו לומר את הפרשיות של התפילין לפני השם מלך. כאילו, השם, כן, השם לעולם עודקה, היו אומרים את זה שם. למה? א', לזכות את מי שתמיד שוכח, אז את מה שבעוד יותר כולם כבר נמצאים בתפילה, ואו בגלל שלא הגיע הזמן, אבל שם היו אומרים את זה. שם היו אומרים את הדבר הזה. כך כתוב בסידור עינת ישראל. כך כתוב מפורש, באמת. לא, לא, אתה צועק, כך כתוב. מה זה? לא, יש עינת ישראל גם של... לא, יש. עינת ישראל... לא, רגע, רגע. תח סוגריים. עינת ישראל, זה סידור שהוצא על ידי יהודי בשם הרב שלמה טל, השם שלו. יצא נוסח אשכנז, נוסח ספרד, לנוסח עדות המזרח. לא רק שיצא נוסח עדות המזרח, נוסח עדות המזרח היה הראשון, ולא רק הראשון, זה לוקט, יעני כל הדקדוקים בתפילה, וכל המנהגים, וכל הנוסחאות, הם על פי כתב ידי קודשו, שהוא השאיר.
אחרי,
מחרתי, יש פה. הגאון רבי עמרם אבו רביע, מגדולי חכמי מרוקו בדור האחרון, רבה הראשי של פתח תקווה, בעל ספר נתיבי עם. לא, בעל ספר נתיבי עם, שזה על כל מנהגי ירושלים, על השולחן ערוך, זה כתוב, כל זה כתוב בהקדמה, וזה דברים שכבר התפרסמו, אז לכן סידור עילת ישראל, יש עדות, יש עין מם, סידור עילת ישראל, יצא גם על ראש השנה וכיפור מהדורה מצומצמת, שאת ההלכות כתב הרב עובדיה בעצמו. יש, יש. הרב עובדיה כתב בעצמו את ההקדמה לסידור וכתב לו, זה יש ממש מס מצומצם.
חדש
לא קוני. חדש לא.
רק
תגיד, התפלו שהבן שלי יעשה לעצור בפעוטון והוא לא יתרפס, זה הכי נעשה. הוא רצה לו, מה, אם היינו מלך העולם של כל יעזור.
כמה זמן הייתה לוקחת, הרב? כמה זמן הייתה לוקחת לב שחרית ליום חול במרוקו? מי המודיעני? עד החוף ריקרים.
אני אגיד לך, אני תמיד האמנתי שזה תמיד, בוא נגיד פחות משעה ורבע, אין מה לדבר. הלכתי פעם עם איזה חבר, תשמע משה, הלכתי פעם עם איזה חבר שרצה ללכת אצל הרב יורם אברג'ל בנתיבות. בבקשה, עכשיו טוב, אצל הרב יורם אברג'ל אתה נכנס אחרי תפילת שחרית בנט, אתה יכול לתפוס אותו, לדבר איתו, לשאול אותו. אז אני התלוויתי אליו. לא הספקנו להגיע לנט, אבל כמובן של המורקאים בשש תפילת שחרית זה קבוע. שש, על רבע לשש קבוע. מצאנו איזה מניין בנתיבות, נתיבות זה עיר שמרובה במרוקאים. ידוע. פעלנו שם, היה שאתה מגיע, לא שומע כלום, לא אין ברקע, לא עקדה, לא כלום. שיש רק פותחים. יושבים, מה אתה שותה? זה נען, נעשים, הכל איזה אחד שמה, כל הפילה רק יוצא ונכנס. גמרת את התה, לא תוכל לשתות עוגיות. בדרך העוגיות, גמרת לשתות, הוא לא עוזב אותך. בא לך עם הטבק, חופק, מנער אותו, לתת לך גם. עכשיו איזה חזן. מה זה, איך הספרינטר עבר על הזמן, מה זה מהיר? אבל מה? מגיע עכשיו לטנא דבי אליהו, היה מתחיל לך לספר סיפורים. הוא לא כאילו שתי הלכות, הלכות הוא לא יודע, אז מה הוא עושה? סיפורים על הצדיק ההוא וההוא, איך שלא הגעת לשעה ורבע, שעה ועשרים. תזמזו את הרב יורם אברג'ה, תזמזו את הכל. אבל מה, הלבחנו פחות, עוגיות, אבא, כאילו, אבל אני אגיד לך, מרוקאים ישראלים, אני... טוב שאתה שואל את זה, כי זה הדבר המרכזי בשיעור לגבי מה האופציה השנייה, אם לא לדלג זה. תלל במהירות, אני אדבר על זה. על כל פנים, מה שראינו כאן במרן, דברים ברורים לחלוטין, מדלגים בתפילה. הרמה פה אומר, אם יש לו שעות יותר, יאמר, הודו לה' קראו בשמו, וכו'. כל מה שאתה יכול להוסיף על המסגרת הזו, ברוך שאמר, כלשון של המזמורים הללו, אשרי, עלו את השם מן השמיים, עלו להם בקודשו והשתבע, מה אתה יכול להכניס יותר? אתה רואה לפי המצב, אתה יכול להכניס יותר, אתה ניס, אבל זה השלט. זה כמו שכתוב כאן בשולחן ערוך. כמובן, אומר הרמה בסוף הסימן, ומכל כל יאמר, כל הברכות שמחויב לברך בבוקר, תתחיל כמובן מברכות השחר, כדי לא להיכנס לספקות שלאחר מכן, כמו ברכת, נגיד, ברכת התורה, כי אז אם אתה אומר את הברכות שלפני קריאת שמע, אז אתה כאילו מפספס בעצם את ברכת התורה. או נגיד, אם התפללת העמידה, הפסדת את ברכת אלוהי, נשמה שנתת בי תורה. כדי לא להפסיד את כל זה, צריך קודם כל את ברכות השחר, זה הדבר הבסיסי הראשוני. ברוך שאמר, שלוש מזמורים, משתבר וכו'. אשרי שבביתך, דילן דוד, היו את השם מן השמיים, ואני אל בקודשו. אם אתה לא יכול את שלושתם, אתה יודע שאתה יכול לפחות את אשרי, ורק את אשרי. אתה יכול שניים, אשרי, ויעלו את השם אל השמיים. לא יכול זה? זה מצב שאתה יודע שאם אתה תדלג את זה, אתה תצליק ישראל עם הציבור את תפילת העמידה. תהילה לדוד, ודאי, תהילה לדוד זה המרכזי. אין מצב שאתה אומר כאילו ברוך שאמר והשתבח בלי שום מזמור באמצע. אין מצב. כי זה ברכה שלפני, ברכה שאחרי. על מה אתה אומר אותה? ברוך שאמר, אשרי, עכשיו עלו את השם אל השמיים, עלו אל בקודשו. אתה לא יכול לומר את המזמורים האלה, תוותר עליהם. אבל תאמר את אשרי. אשרי זה הכי חשוב. בלי מעבר דוד. זה יותר חשוב. גם כמה שאתה יכול להכניס אחר כך, תכניס, אבל זה הכי חשוב. בסדר?
מותר להגיד את זה בדרך
שלך בכנסת,
מותר להגיד את המזמורים האלה?
אני אגיע, אחרי שנגמור את השלד, אני אגיע בסוף לכל הפתרונות היצירתיים שיש לנו בדברים האלה. מה מומלץ, מה מותר, מה אסור. כן? על כל פנים, זה פחות או יותר המבנה של הדילוג. כמובן, צריך לזכור תמיד את הדברים שאמר אותם אתם יודעים של הבית יוסף היה מגיד, ספר נתחבר, ספר נקרא מגיד משרים, הוא הזהיר מאוד את מרן, כמה דברים, בין הדברים שהוא הזהיר אותו, זה לא לדלג בתפילה, זה להגיע בהשכמה לבית הכנסת, כדי לא צריך לדלג, גם בגלל שהתפילה בנויה לפי סדר של עולמות, סדר מסוים, אבל אמרנו, גם בלי להיכנס לעולם הקבלה, סדר התפילה גם לפי הפשט הוא מובן. אומר הרב פה, אומר, מביא המצווה משנה ברורה בסימן נ"ב, וכתחילה ראוי לבוא לבית הכנסת בהשכמה, כדי שלא יצטרך לדלג. כי כתבו הספרים שהמגיד הזהיר לבית יוסף לבוא לבית הכנסת בהשכמה, כדי שיוכל להתפלל כסדר, ולא בדילוג. כי העושה כן מהפך הצינורות. מי שמבין בצינורות, יבין. לא מבין, לא מבין. בסדר? עכשיו מציין פה המשנה ברורה, ועל זה אני רוצה לדבר. הרבה על שם הזה נוהגים להתפלל כסדר מטעם זה, אפילו אם איחרו לבוא לבית הכנסת. זאת אומרת, כבר מציין את זה המשנה ברורה, אומנם הוא לא מסכים לזה, שהרבה על שם מעשה, השם מעשה זה יותר מקובל למהר שזה אותם צדיקים, אותם מטובלים, אותם אנשים הולכים לפי הקבלה, כיוון שעל פי הקבלה זה נורא והיום להפך את העולמות, אז לכן אפילו אם הוא צריך אדם לבטל תפילה בציבור, לעולם אל ישנה מסדר התפילה. כך כתבו המקובלים, סבורה דוחה את זה, אבל על כל פנים כך באמת מגיעים הקוראים. הרב עובדיה, שמעתי אותו פעם בשיעור, אמר איזשהו משל לדבר הזה. למה צריך אדם לבוא מוקדם? כדי לא להצטרך לדלג. הוא אמר, זה כמו אדם, הוא לובש קודם כל, איך? כן, הוא לובש גופיה, ציצית, חולצה, עניבה, וס, ומעיל ופרק, כמו של משה שכר. אבל אדם לא עושה הפור, לובש פרק, לובש חולצה, לובש ציצית וגופיה אחר כך, וזה לא מתאים. לכן הסדר של התפילה הוא מסודר לפי סדר הגיוני, בין אם זה לפי הפשט, בין אם זה לפי הקבלה, לכן צריך אדם לא להגיע למצב. אבל אם הגיע האדם למצב הזה שהוא עומד עכשיו לדלג בתפילה, או לדלג בתפילה ולהתפלל בציבור, או להפסיד תפילה בציבור כדי להתפלל תפילה כסדר, זה כבר מביא כאן המשנה ברורה בשם שו"ת חכם צבי, סימן למדבר, שמה שכתב בספר הזוהר שיש להתפלל על הסדר, היינו כשאינו מתפלל עם הציבור. אבל אם החר לבוא לבית הכנסת, הוא בא כשהציבור מתפללים,
כולי עלמא מודין שידלג כדי להתפלל בציבור. וכן פסק הפרי חדש. החכם צבי, קראו לו רבי צבי אשכנזי. הוא היה אשכנזי.
איך אומר כולי עלמא וזה... אמר להם קובלים לא, זה לא כולי עלמא.
החכם צבי אומר לך כולי עלמא שגם מי שלא קובל כמוני, שיתבור כמוני. זה הכוונה של החכם צבי. אתה מבין? זה הכוונה שלו. אין, אומר, אין מצב, אין מצב. ככה צריך להיות. לחכם צבי, לכאורה, הוא היה אשכנזי בגרמניה. זאת אומרת, התואר של כבוד של הרבנים האשכנזים היה רב אצל הספרדים, חכם. איך תגיד בירושלים אצל המבוגרים, בבוכיים, תגיד שם הרב עובדיה. איזה הרב עובדיה? חכם עובדיה. תגיד הרב מרדכי אליהו. חכם מרדכי. אין כזה רב. רב זה תואר אשכנזי. חכם זה התואר, כמו שאצל אחינו התימנים, מורי. גם הוא יהיה הגאון הכי גדול, מורי. נכון? מורי זה השם של זה. זה התואר כבוד. בקיצור, פעם שאלו את רבי צבי אשכנזי, אחרי שאלו אותו, למה אתה מכונה חכם צבי? הרי אתה אשכנזי. הוא אמר להם שתי סיבות לדבר. סיבה ראשונה, ידוע הוא שהרב הלך ללמוד תורה אצל חכמי הספרדים בטורקיה. כי הוא אהב מאוד את השיטה שלהם, של העיון, של פסיקת ההלכה. ולכן הוא אמר בתור הוקרה, בתור כבוד לחכמי הספרדים, אז הוא קינה את עצמו חכם צבי ולא הרב צבי. כלומר, עיקר רוב חוכמתי זה מרבותינו הספרדים. ואת הוא אמר, כתוב, הרבנות השררה מקברת בעליה. החוכמה תחיה בעליה. אני רוצה שיקראו לי חכם ולא יקראו לי רב. זה לזכות לחיים. זה מה שהוא אמר על עצמו. איך? הרב ציוד. אף אחד לא נקרא בקרוב. חכם ציוד. זה לא מתאים. קודם כל שאני אגע למדרגת רב או תלמיד, אחר כך זה... על כל פנים, טוב, ככה זה אצל הספרדים. על כל פנים, הוא טוען שאין מצב, תפילה בציבור מול תפילה כסדר, זה לא... אומר, אתה דואג לי להיפוך הצינורות, קודם כל תדאג שיהיה צינורות בכלל. תפילה בציבור, זה מה שמעלה את התפילה שלך למעלה. ואתה מדבר איתי אם אני אהפוך עכשיו את זה, הפכת את הצינורות, את השבע, קודם כל שיהיה על מה להשפיע, שיהיה ממה להתחיל, כך אומר החכם צבי. בנו היה רבי יעקב בן צבי מעמדין, עמדין זה עיר בגרמניה, הוא היה רב חריף מאוד, והוא לא כיהן ברבנות, הוא היה בהמבורג, לא, הוא לא כיהן ברבנות, הוא לא רצה לכהן ברבנות, הוא היה גאון עולם, חיבר ספרים, לרוב היה מגדולי הרבנים התקיפים, אלה שלא ראו בעיניים, זאת אומרת, כל דבר שזז הם היו תקיפים, על הזוהר הוא יצא, משהו מדהים. עכשיו הוא היה כל בוקר, הוא תמיד היה משתבח בזה שהוא לא מכהן ברבנות, אז הוא היה אומר תמיד שהוא מרח בבוקר, הוא חזה השם לוקר מלחם שלא עשה אני עבד. אז הוא היה אומר שמהשמיים, כאילו סדרות יש אשכנזים, א' והעין שלהם הם היינו אח. אז הוא היה אומר שכאילו שלא עשה אני עבד, אז היה נשמע שלא עשה אני עבד, אב בית דין. ככה זה היה נשמע, עבד, כן, עבד זה אב בית דין.
גם עבד
ערבי. עבד ערבי. טוב, על כל פנים, זה פחות או יותר. עכשיו, אנחנו פה נכנסים ודאי לשאלה גדולה מאוד, שלכאורה מי שמסתכל בספרות של רבותינו המקובלים, מאוד מאוד מקפידים על תפילה כסדר, לא להפך עולמות. מצד שני, כאילו לפי הפשט, אנחנו רואים פה דברים מפורשים, מרן כתב הלכה פסוקה, לדלג ולוותר, על המעלה הזאת כדי להתפלל תפילה בציבור. אז זה כמובן שאלה כללית, מה אנחנו מחלוקת בין הפוסקים ובין המקובלים, איך אנחנו נוהגים, מה אנחנו עושים. המשנה ברורה מביא בשם הכנסת הגדולה, בשם הרדב"ז. הרדב"ז זה רבנו דוד בן זמרה, היה במצרים, הוא רבו של בעל השיטה המקובצת, רבי בצלאל אשכנזי, אבל זה אשכנזי ספרדי. והוא היה רבו של הארי הקדוש. זאת אומרת, הרדב"ז הוא רבו של רבו של הארי הקדוש. הארי הקדוש, לפני שהוא היה הארי הקדוש,
הוא גם כתב, יחד עם רבו, רבי בטל אשכנזי, כתב כמה שיטות על התלמוד, מצעיר אותו, ומזה התחבר שיטה מקובסת, זה אחד הפירושים היותר מפורסמים על התלמוד.
של הארי?
זה לא של הארי, זה של רבו, רבי בטל אשכנזי, אבל הארי סייע לרבו בכתיבת אותם חידושים. לא, זה להגיד על כל סוגיה, הרמב"ן כתב, רשב"א כתב, ממש ככה. גם כאילו חידושים של החבר עצמו. הוא היה בירושלים, מצרים, ירושלים. בקיצור, על כל פנים, אז הרדב"ז, הוא הנחה אותנו בכללים מאוד חשובים בכל הנושא הזה של מחלוקת מקובלים מול פוסקים. אולי בהזדמנות ניתן על זה שיעור. בעיקרון, כל דבר שמופיע בתלמוד, אומר הרדב"ז, אין חולק. אי אפשר לחלוק על התלמוד. התלמוד זה ההוראה של בית ישראל. לא ניתן לחלוק על התלמוד, גם אם יבוא מקובל ויגיד, גם אם תמצא בזוהר כתוב, על התלמוד אי אפשר לחלוק. בדבר שנחלקו בו, בתלמוד יש מחלוקת, כתוצאה מזה נחלקו בו הפוסקים, ובקבלה כתוב מפורש, ללא שום מחלוקת, אז כתוב, אומר הרדב"ז, הקבלה תכריע, זאת אומרת, הקבלה היא מכריעה, כיוון שהקבלה אז נוטה צד, זאת אומרת, היא מסייעת, היא לא חולקת על הפשט, כי גם בפשט עצמו יש מחלוקת.
מה המעלה של הזוהר?
אני אגיד לך, זה, בדברים האלה יש עריכות דברים. אם תרצו, אני אתן לכם מקורות להסתכל. בדברים האלה יש באמת מחלוקת, איך להסתכל על זה. יש מי שאומר, זה טענה, זה דעה. כי זה רשב"י, רשב"י זה דעה. אז אם אתה רואה את זה בתור דעה, אז טוב, זה דעה מול דעה. אתה רואה את זה משהו... לא, ודאי ש... אז זה הנקודה, מה שאומר הרדב"ז. מחלוקת פוסקים, והזוהר ברור, אין מחלוקת, אבל ודאי שיש הקבלה, כאילו, היא תכריע. הרדב"ז אומר, מה שלא מופיע בתורת הפשט, אם מופיע בתורת הקבלה, ראוי לנהוג כך, אבל אי אפשר לכפות ולחייב אף אחד, כיוון שהדברים האלה נאמרו לאנשים מתחסדים, אנשים יראים וכו' וכו'. יש הרבה מה לדון בזה, יש הרבה מה להתווכח בזה, הרבות נכתב, אבל זה לא הנושא שלנו. כרגע אנחנו רואים מה אנחנו עושים, יש לנו כזה את הנקודה הזאת לדלג בתפילה, להתפלל בציבור. כמאמר מוסגר, לדלג בתפילה, להתפלל בציבור, זה אומר לא רק להתפלל עם הציבור, שזה המעלה הגדולה, לדלג גם להתפלל עם חזרת השליח הציבור. זאת אומרת, אם אתה תדלג, נגיד, כבר הגעת, והציבור גם נמצא עכשיו, כבר התחילו, אני יודע מה, כבר את העמידה, אז להתפלל איתם אתה לא יכול, אבל אם אתה יכול לדלג ותרוויח את החזרה, אתה ודאי שיש את זה, כי זה גם כן נקרא מעלה של תפילה בציבור. הפתרון שהרבה באים ואומרים, תשמע, למה לדלג? למה בכלל זה לדלג? אני קורא במהירות, חבל לך על הזמן. אני אבוא, פלל במהירות ואני אשיג אותה. אז גם הרווחתי תפילה כסדר, וגם הרווחתי תפילה בציבור. אז אלא שפה יש לנו כאילו בעיה, שמרן... איך? מרן כותב דברים אחרים. מרן בסימן נון א', בשולחן ערוך, אומר כך, אין אומרים הזמירות במרוצה, כי אם בנחת, זה הלכה בשולחן ערוך, זה לא מעלה להתפלל לאט, שתדלות, אין אומרים הזמירות במרוצה, כי אם בנחת. מרן כותב בסימן א', טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבה שלא שלו בכוונה, הוא לא סתם כתב את זה בסימן א', זה תפיסה בהכל, בהכל, כולל גם בזמירות. שיכול להיות מצב שעדיף, אם אתה אחד שמתפלל מהר בשביל להשיג את הציבור, לא חביבי. עדיף לדלג ולהתפלל בציבור מאשר להתפלל במרוצה. למה? להתפלל במרוצה כתוב מפורש אסור. לדלג אמרו לך שמותר. אז מה עדיף? עדיף לך לדלג מאשר להתפלל במרוצה. כאן אני רוצה, כן.
אז שאלה כלפי ציבור שנגיד מתפללים בשעה 10:00 ל-8:00, יש להם חדר אוכל בעשרה, כאילו עד 9:00, אז יכולים לדלג בתפילה, עדיף שדלגו בתפילה, אין אפשרות להקדים, אני יודע שאין אפשרות להקדים, או ידלגו בתפילה או שימהרו בתפילה.
שואל פה לגבי ציבור לדלג, זה...
אבל
בשני וחמישי זה לחוץ, לחוץ חבל.
אתה מרגיש
שהכסף
עצמי, אני לא...
לא, אני לא רוצה שאני אומר חזן, אני טס. אני מרגיש
שזה... אפשר לדבר עם זמיר, נגיד לה ש... שהתהילים נקראים מזמורים, התהילים נקראים מזמורים, כשמע זמירה, שזה מה שמחריט את כל החוחים ואת כל המקטרגים בתפילה. הייתי פעם אחת בברצליה, וראיתי שם מנהג, לא ידעתי על המנהג הזה. פתאום שם בשחרית בשבת, לפני, כאילו הודו, לפני מזמור של חנוכת הבית לדוד, קוראים שם כאילו תהילים, עומד מישהו ליד העמוד, ואומר שם כאילו תהילים. לא שמעתי אף פעם על זה. ראיתי שהלבוש, והפוסקים כותבים, עניין רבה וזה, שנהגו לומר תהילים לפני התפילה, כי התהילים נקראים מזמורים, מלשון לזמר ולחתוך, להחריט, כל המקטרגים שבאים בתפילה להפריע. זה מה ש... לכן אמרת דוד המלך, זמירות היו לי חוקיך. אמנם על זה הוא נטבע, אבל על כל פנים, זה מי שאומר תהילים לפני התפילה. בקיצור, אז ראינו כאן, יש איסור, במגמרן אומר, אין לומר זמירות במרוצה כי אם בנחת. אז לכן, אם לאדם יש התלבטות בין לדלג כדי להתפלל בציבור, או לומר זמירות במרוצה, ודאי שלא יאמר זמירות במרוצה, אלא ידלג, ידלג.
אבל לפעמים קטע שאתה קורא, הקטע שלך, נגיד החזן קורא לו מהר. אתה, באמת הוא טס. מה אתה עושה, תדלג, או שתקרא את זה בשם, ביותר מעט, או...
אז אמרתי לך, אני חושב שאם עומד, ולא אני חושב, ככה נדמה לי שכתבו הפוסקים מפורש, הרב זקן מביא את זה גם כן, שאם הברירה היא בין לדלג לבין להתפלל במרוצה, תדלג, כי לדלג זה דין בשולחן ערוך, יש לזה היתר גמור. להתפלל במרוצה לא מציל, וכאן משבח אנוכי את מנהג אחינו התימני. הייתם פעם את התימנים מתפללים כאילו שחרית? הכל ביחד. אבל לא, זה לא דבר, מתפללים הכל ביחד, מתחילת התפילה ועד סופה, כל אחד, לא רק זה, תעזוב, בסדר, עדיין. הקל בעין טובה, יא ווילדי, אז זה רק זה.
אתה לא
מסתדר,
אבל יש אחד שהוא מכוון לאט, יש אחד אם הוא לא קורא מהם.
אבל הם יחסית, יחסית, אז הקצב הוא אחיד. יש איזה מדרש, יש מדרש שאומר...
אני אומר, יש כאילו שהם מכוונים רק מהר או רק לאט.
טוב, בסדר, זה אולי יהיה תלוי באדם, אני נראה עוד מעט את ה...
רגע, אבל אני באמת רוצה לשאול מה המעלה שמצוות תמידים עם התודה. אם הרי אני בא לעשות
את הספרדים,
אני רוצה
לבשכונה, הרבה פרק את הספרדים, דבר עכשיו להתפרד. לא, אצל הספרדים אי אפשר פשוט, זה לא... יש מדרש שאומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא נכנס לבתי כנסיות, לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, ושומע אותם כולם, כל אחד, שומע אותם כולם, כל אחד, מיד יש לו כאילו, יש לו נחת רוח, אבל כשהוא נחת הוא שומע זה בכו וזה בכו, זה והוא רחום, זה כבר כאילו בהכפר עבור, זה בהללויה, זה בשעה, אבל זה הכל מעלות. אנחנו מדברים עכשיו לגבי עצם הדילוג בתפילה, לפי הפשט, הדילוג, ודאי שעדי שאדם יקום מוקדם, יתפלל הכל כסדר, אבל שאמרנו, אם דילוג עומד מול להפציץ תפילה בציבור, ודאי שתדלג כדי להתפלל תפילה בבית ציבור. אם הדילוג עומד, אתה אומר, שמע, אני יכול להתפלל במרוצה כדי להשיג את זה, להתפלל במרוצה אסור. אני אגיע למה שאתה שואל, רק אני רוצה רק ברשותכם להקריא לכם איזושהי פסקה מתוך הספר, פירוש על השולחן ערוך שנקרא שתילי זיתים, אחד מחכמי התימנים החשובים, שתקופו... כן, כן, כן. אבי
מתקדקאים.
אני אגיד מה ששמעתי בשידור חי מהרב אליהו כאן על אדמת שעלבים. אנחנו שאלנו אותו אישית את זה. אני אגיד מה שהוא אמר. זה לא, הרבה חיוכים יוסרו מעל פניכם אחרי התשובה שלו. טוב, אומר פה הרב אומר כאן כך. אותם שאומרים במרוצה את הזמירות כקורין איגרת בלי נעימה ולא שום פיסוק טעמים ובלא כוונה וחיבה וחוטפים זה מזה וכמעט שקורין שניים או ג' פסוקים בנשימה אחת אוי לחלקם הרע מה יענו ליום פקודה
בוא נעשה שוב
את זה תמשיך
מעלה.